הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm@music.com.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
Cinemascope.
Yeah.
Cinemascope. Cinemascope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
There.
סינסקו ברדיו הקצה, הגרסה המחוסנת, תוכנית מספר 286, חזרה באולפן אחרי משהו כמו 6 שבועות שלא הייתי פה באולפן, קלטתי מהבית. 23 בפברואר 2021, יוד א' אדר תשפ"א, שבוע של פורים. יש לנו פורים השבוע, אז אני מקדים ואומר פורים שמח. סינסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, אשד אסרף. תודה למכללת BPM, תודה לקואמי שבזכותו אני פה ובזכותו אתם מאזינים לי. תודה לכם שאתם מאזינים פה, לי ולאחרים. בדרך לפה התבשרנו שהבמאית מיכל בת אדם תזכה ביום עצמאות בפרס ישראל לקולנוע. אז ברכות למיכל בת אדם, כזה בדרך חשבתי, אולי כדאי לארח אותה באחת התוכניות הקרובות, משהו לחשוב עליו, אז זה ממש כזה בדרך התבשרתי על זה. עדיין בלי בתי קולנוע, אני מקווה שבקרוב יהיו לנו בשורות ונוכל לדבר על סרטים שכבר יהיו בבתי הקולנוע. מקווה, אנחנו עוד מעט נחגוג שנה לבלי בתי קולנוע. ואת החלק הראשון של התוכנית היום אני רוצה להקדיש לזה. חלק התוכנית של סינמסקופ ברדיו הקצה מספר 286 יוקדש לרואלד דל, הסופר הבריטי שכתב ספרי ילדים וגם סיפורים קצרים למבוגרים, אבל בעיקר אני מכיר אותו כסופר ילדים, סופר ילדים האהוב עליי. הסיבה שאני רוצה לדבר על רואלד דל היא א', כי יש סרט חדש על פי ספר שלו שזמין לצפייה ב-VOD שלכם. סרט נקרא המכשפות, עוד מעט נדבר עליו, הבמה היא רוברט זמקיס. ב', משהו שרמזתי עליו לפני כמה שבועות, ממש בעוד חודש נציין מלאת 50 שנה לבחורת הסרט ווילי וונקה ומפעל השוקולד על פי ספר של רואלד דל. המיוזיקל עם ג'ין ויילדר, ש... מוזיקה שאני נורא אוהב, והקטע של ג'ין ויילדר פותח כל תוכנית פה, כן? באות הפתיחה של התוכנית. אתם שומעים את ג'ין ויילדר בתפקידו כווילי וונקה, מקבל בברכה את הילדים. אז צירוף מקרים, זה ג'ינגל שהכין נדב רביד, אני לא יודע שהוא יודע, לא ידעתי שהוא יודע, או לא חשבתי שהוא יודע, שאני מאוד אוהב את הספר הזה ומאוד אוהב את ג'ין ויילדר ומאוד אוהב את הסרט הזה. ננסה להסביר למה אני אוהב את הסרט הזה למרות כל מגרעותיו בדקות הקרובות. וגם עוד דבר שגיליתי הבוקר, וזה דווקא מצער, אבל איכשהו זה מתחבר מאוד יפה לזה שרציתי להקדיש כמה דקות שיחה על רואלד דל ועל הסרטים בהשראתו. בדרך לפה גם עוד דבר שגיליתי, אני קורא דקוני חדשות כי אני הולך לפה. העורך והמוציא לאורך חיאם פדן הלך לעולמו השבוע, וחיאם פדן הוא האיש שערך את סדרת מרגנית. עכשיו, כל כך הרבה ספרים בילדות שלי אני קראתי מספרת מרגנית. יש דברים טובים כשיש מותג. ספרית מרגנית הייתה ספרייה שידעתם שאם אתם רואים את הלוגו של המרגנית, כדאי לקרוא. וזה פשוט היה מין סוג של סלקציה מוקדמת ואיכותית מאוד עבור ילדים, חובבי קריאה שהולכים לספרייה ומתלבטים על לקרוא. אז אם יש ספר חדש או ספר ישן בהוצאת מרגנית, קראנו. וככה הכרתי את רואלד דל, שאת הספרים שלו קראתי מספרית מרגנית, את צ'רלי בממלכת השוקולדה, ככה קראו לזה אם אני זוכר נכון בילדותי, וג'יימס האפרסק הענק, והמכשפות, וכן הלאה עוד דברים שלו, של רואלד דל, שקראתי שיצאו לאור. אז אני חייב ליחיאם פדן תודה על הילדות שלי, ועל הספרות שקראתי, ועל החלומות והסיוטים שהספרים שלו עשו לי, ובזכותו אני יכול לעשות את התוכנית הזאת, כי אני אוהב את רואלד דל, אבל לא כל כך אוהב את הסרטים שנעשו בהשראת רואלד דל, שזה גם מעניין. אבל כאמור, 50 שנה לסרט הזה, לווילי וונקה במפעל השוקולד, אני מזכיר לכם שלימים, לפני 15 שנה, כשטים ברטון יאבד את הסרט הזה עם ג'וני דפ בתפקיד הראשי, יקראו לו צ'רלי בממלכת השוקולד, שזה יותר דומה לספר, אבל זה אומר משהו, שהסרט ההוא מלפני 50 שנה דיבר, התעסק בווילי וונקה, והסרט אחר כך דיבר על צ'רלי, וכאילו זה שני כיוונים שונים של הסתכלות על הסיפור, על מי, אותו סיפור, אבל מי הדמות פה? וויל וונקה היא דמות בעייתית, לא הוליך דרכה את הסרט. והסרט הזה היה מיוזיקל, עם כמה שירים נהדרים שנכנסו לקנון ולקלאסיקה, אז נשמע קצת מהשירים מהמיוזיקל של ביים אותו, מל סטיוארט ביים אותו, הפקה בריטית-אמריקאית מ-1971, אפריל 1971.
Who can take a sunrise, sprinkle it with dew, cover it in chocolate and a miracle or two? The Candyman. The Candyman can. The Candyman can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Who can take a rainbow, wrap it in a sigh, soak it in the sun and make a strawberry lemon pie?
The Candyman?
The Candyman. The Candyman can. The Candyman can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Willy Wonka makes everything he bakes satisfying and delicious. Talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes. Who can take tomorrow, dip it in a dream, separate the sorrow and collect up all the cream? The Candyman.
Willy Wonka.
The Candyman can. The Candyman can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. And the world tastes good, cause the Candyman thinks it should.
Cinemascope, Cinemascope.
Yeah!
יאיר רווה.
Radio, what the fuck?
The Candyman, המילים והלחן של לסלי פריקוז ואנטוני ניולי מתוך המיוזיקל וויל וונקה ומפעל השוקולד של מל סטיוארט ב-1971, אפריל 1971, 50 שנה ממש בקרוב לסרט הזה. השורה התחתונה שאני רוצה להגיד זה שהספרים של רואלד דאהל בילדותי כישפו אותי וריתקו אותי ויותר מזה הם נכנסו לי לחלומות. יש חלומות שאני חולם מאז הילדות ועד היום, חלומות חוזרים בחיים שלי, שהיסוד שלהם אני חושב הוא ספרים של רואלד דאהל, בעיקר חלומות על מעליות, קצת בגלל הסוף של צ'רלי בממלכת השוקולדה עם המעופפלית, שאפה חוץ מהגג, ואז הספר ההמשך, צ'רלי ומעופפלית הזכוכית, הרעיון הזה של מעלית שמאבדת שליטה ופורצת החוצה מהגג, זה משהו שאני חולם, עדיין, עד היום, נגיד משהו כמו 40, ושנה אחרי שקראתי את הספרים האלה, יותר מ-40 שנה מאז שקראתי את הספרים האלה. ויש לי, אני חושב שזה הגדולה של רואלד דאהל, שהוא באמת מישהו שיוצר חלומות, אנחנו שמענו את השיר The Candy Man, אז כשראיתי את הסרט בבגרותי, אז לא אכלתי שלא לחשוב, אני חושב שכמו רבים, הסרט הזה כשראיתי אותו בדיעבד, על זה שיש פה איזשהו סוג של משהו שעוסק בסמים, בסימום, באיזשהו סוג של משהו שהוא טריפי, איזשהו סוג של סמים בדיוק. ווילי וונקה מייצר שהם גורמים לכאלה הזיות אצל הילדים ואצל הצופים שרואים את הסרט הזה. ואני חושב שבאמת זה היה אחד הדברים שגילינו אצל רואלד דאהל בדיעבד, לא בילדות, אלא במבט לאחור. שהוא כתב דברים מאוד, כמו הרבה סופרים, שכתבו ספרי ילדים, הוא כתב דברים די בוגרים, ודי מלחיצים, ודי אינטנסיביים, ודי מסויטים, ודי מרושעים, והכניס את זה בתוך עטיפה מאוד צבעונית, ומאוד מתקתקה ומתוקה, והוא עצמו איזה מין סוג של ווילי וונקה, הוא לא היה צ'רלי, כלומר שהוא כותב על ווילי וונקה ועל צ'רלי בקט, שמגיע ונכנס למפעל, אז באופן טבעי אנחנו תמיד חושבים שהסופר הוא הגיבור, הוא כאילו רואה את עצמו בתור הילד, אבל לא, אנחנו הקוראים הם הילדים, אבל אני חושב שרואלד דאהל היה בו איזשהו צד מרושע, שככל שגדלתי והכרתי את האיש, גיליתי כמה שהוא היה איש באמת מיזנטרופ ומרושע, אז הוא היה מין ווילי וונקה, שלא כל כך שמח לפתוח את הממלכה שלו בפני הילדים, והוא עשה את זה גם בתנאי שיוכל א' להתנקם בהם, וב' אולי לחפש מישהו שיצליח להמיס את ליבו. וב' שהוא כותב על המכשפות, אז אם אנחנו חושבים שהוא הילד ללא השם, שמספר את הסיפור של המכשפות, אז לא, רואלד דאהל הוא המכשפה הראשית, שרוצה להפוך את הילדים לעכברים. אז התחושה היא שבדיעבד שרואלד דאהל ידע לקשף, הוא היה מין חלילה מהמלין כזה, ידע לקשף את הילדים בסיפורים שלו, אבל להכניס אותם באמת לעולם של סיוטים. אחד הדברים שרציתי להדחיק, אבל היה קשה, כי בשנה האחרונה זה חזר לכותרות, העובדה שרואלד דאהל גם היה אנטישמי, באמת חסר בושה, באופן שבו הוא דיבר על יהודים, ממש עד כמעט עד ימיו האחרונים, הוא הלך לעולמו ב-1990, עוד בשנות ה-80 אפשר למצוא רעיונות שלו שבהם הוא מדבר בשנאה על היהודים, ואז עוד פעם הופך סרט כמו המכשפות, על מכשפה שרוצה להפוך ילדים לעכברים, פתאום לאיזשהו סוג של דימוי כמעט נאצי, ואז מה עושים עם כל הדברים האלה שאנחנו מגלים על אנשים שהשפיעו על כל הילדות שלנו והתרבות שלנו, והשפיעו על עולם הדמיון שלנו, ושאנחנו מגלים שהם כולם היו במקרה הרע מפלצות, במקרה הפחות רע סתם חילות, אבל אי אפשר להוציא את הדבר הזה. אני לא יכול להפסיק לחשוב ולהעריך ולהריץ את היצירה של רואלד דאהל, ואני לא יכול להפסיק להמליץ לאנשים לקרוא את הספרים של רואלד דאהל, אבל רק לנסות להגיד להם, אל תקראו על האיש עצמו, כי האיש עצמו היה לא מעניין. מה זה? היה הפוך מלא מעניין. יותר מזה. עוד סדרה שהייתה בילדות שמאוד השפיעה עליי, זה נקרא Tales of the Unexpected. הייתה סדרה בריטית של סיפורים קצרים עם טוויסטים והפתעות, בסוף קצת בסגנון הסדרה של אלפרד היצ'קוק בטלוויזיה האמריקאית בשנות ה-50 וה-60, והסיפורים האלה הם גם סיפורים שכתב רואלד דאהל, זה נקרא רואלד דאהלס Tales of the Unexpected, שהוא היה כותב גם סיפורי אימה וסיפורי מתח מאוד מאוד אפלים ומאוד אלימים, למבוגרים שעובדו לסדרת טלוויזיה, שמאוד אהבתי כנער, אני חושב שזה כבר איזה שודר בערוץ אחד, כנער מאוד מאוד אהבתי את הסיפורים האלה, חלק מהם אני זוכר ממש טוב, עד היום, אבל זה שוב, זה מראה לנו כמה קרובה האומנות הזאת של לכתוב סיפורי אימה למבוגרים ולכתוב סיפורים לילדים. הסרט ווילי וונקה וממלכת השוקולד, אני זוכר שראיתי אותו כילד, כנראה שוב בטלוויזיה, לא חושב שראיתי אותו בקולנוע, ודאי לא, שלא ראיתי אותו בזמן אמת. התלהבתי ממנו א' בגלל ג'ין ויילדר ובית בגלל המוזיקה, השירים, שוב באמת שירים נהדרים. אבל כבר אז, כשראיתי אותו בצעירותי, הבנתי שיש משהו, פער נורא גדול בין האופן שבו אני חוויתי את הספר, או את הספרים של וולדל, ובין האופן שבו אני חווה את הסרט. קודם כל, אחד הדברים שמאפיינים את הסרט הזה, כפי שאני זוכר אותו, זה שמאוד מאוד מואר. סרט צבעוני ובהיר, ובראשי כל הספרים של רואלד דל הם אפלים ושחורים. יש בהם איזשהו סוג של אפלה בכל הספרים שלו. זה קצת כמו שאתם לוקחים במסך, באפליקציות שלכם, באייפון, ועוברים את זה למצב לילה, שהמסך הוא שחור והאותיות הן לבנות. ככה קראתי בראשי את הספרים של רואלד דל. זה לא מקרי שכשאני קורא לו, וכשאנחנו מדברים על השם שלו בעברית, אז המילה האופרטיבית בשם שלו זה רוע, כן? רוע דל. ואני חושב שמאז ומתמיד היה בו איזשהו סוג של רוע ורעל. כל הדברים האלה היו חלק מהשם שלו, ואני חושב שכבר כקורא צעיר הייתי מודע לזה שיש בו איזה רוע, ויש בו רעל, ויש בו משהו כזה שהוא ערמומי. אבל זה היה נפלא, כלומר, זה לא היה מפחיד מדי, זה היה מפחיד באופן כזה שבו פחדתי לא על עצמי כמישהו מזדהה עם הדמות, אלא אפילו שמחתי לידם של הילדים המעצבנים שנכנסים לממלכת, למפעל השוקולד של ווילי וונקה, שמגיע להם כל מקרה, הם לא מתים, אבל כל המסכת עינויים והסבל שעוברים להם, שהם נשאבים לתוך המכונות שם, והטלוויזיה, וטובים בשוקולד וכל זה, שמחתי לידם, כי הגיע להם. וזה, אם צריך לדבר על הגאוניות של רואלד דל כיוצר, הוא הפך אותנו למיזנטרופים כמו. כלומר, כשאני קראתי את הספר, אז כשברוקה סולט נבלעה לתוך המסטיק שלה, אז שמחתי, זה הגיע לה, היא לא יודעת מעצבנת, או מייק טיווי ושאר הדמויות שחוטפות שם את מה שמגיע אליהם, זה מין סוג של סדנת חינוך לילדים חצופים ומעצבנים, ואני חושב שכל מי שהיה בעמדה של נבחיות, כמו צ'רלי בקט, ושלא יודע אם חווה בריונות, אני לא חושב שחוויתי אקטים של ממש בריונות בילדותי, אבל כן איזשהו סוג של להסתובב במצב של אימה מול האנשים הגדולים בכיתה, לא בחיים, לא המבוגרים, אלא האנשים האלה הגדולים יותר והעצבנים יותר, ושיש להם איזשהו סוג של נטייה לחוצפה ולאלימות, ושהיה איזשהו חשש כאילו לא להתחצף לידם כדי לא לחטוף את הבריונות. אני חושב שהאנשים שמתנהלים מתוך הטמפרמנט הזה, אז הספר הזה, צ'רלי וממלכת השוקולד, הוא ספר מזכך, הוא ספר שהוא כולו קתרזיסים, שגם יש בו ממתקים וגם סוכר, וגם הילדים העצבנים חוטפים מה שמגיע להם, והילד החננה זוכה במפעל, ומצליח להמיס את ליבו של פדופיל? מה בדיוק הסיפור הזה של ווילי וונקה? לא, לא, לא לגמרי ברור העניין הזה. של מה העניין הזה? אז ג'ין ויילדר היה יותר סימפטי מהדמות של ג'וני דפ. ג'וני דפ באמת היה שם משהו קצת קינקי. במקרה של ג'ין ויילדר היה בו משהו יותר תמים, יותר נאיבי, או לפחות ככה אני קלטתי, אבל ג'ין ויילדר מאז ומתמיד היה שחקן שאהבתי מאוד ומאוד ומאוד חיבבתי. אז זה הסרט מ-1900 71, נשמע עוד שיר ששר ג'ין ויילדר מתוך הסרט, אולי השיר הכי מפורסם מתוך ווילי וונקה ומפעל השוקולד מ-1971, Pure Imagination. ואחרי זה נדבר על המחשפות, העיבוד של רוברט זמקיס לספר אחר של רואלד דאל.
Ladies and gentlemen, boys and girls, the chocolate room. Hold your breath. Make a wish. Count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin. Traveling in the world of my creation, what we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it, want to change the world, there's nothing to it. No life I know to compare with pure imagination. Living there you'll be free if you truly wish to be. Simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world. There's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be.
נראה לי שזאת הסיבה שכל כך חיבבתי את ווילי וונקה בגילומו של ג'ין וילדר, בגלל השיר הזה. יש איזושהי מידה של מלנכוליה בה, בקול שלו, שלא הייתה בגרסה אחר כך של ג'וני דפ, שהוא במשהו לגמרי לא אנושי. הייתה לי אובססיה בסביבות גיל 30, בכל ביקור שלי בחול, נורא רציתי למצוא קלטת VHS באותה תקופה, אז קצת לפני גיל 30, כשעוד היה VHS לפני ה-DVD, או משהו של לראות את הסרט הזה שוב, ואי אפשר להשיג אותו ולמצוא אותו, בסוף מצאתי אותו בעותק VHS NTSC בארצות הברית איפשהו, וצפיתי בו שוב, והתאכזבתי, הוא לא היה טוב כמו שזכרתי אותו, הוא לא היה מרתק, האכזבה, הייתה אכזבה במקור, שזה לא כמו הספר, אלא זה הייתה אכזבה מאוחרת יותר, שזה גם לא היה כמו הסרט. יש בסרט הזה משהו שהוא מצד אחד איקוני, כי יש שם כמה דמויות כאלה, שוב, הדמות של ורוקה סולט מאוד נחרטה בראשי גם בסרט, הדמות של, של ג'ין ויילדר בתור ווילי וונקה והשירים, אבל זה לא, הוא לא כישף אותי בבגרותי כמו שזכרתי את זה בצעירותי, ואני חושב שזאת המסקנה שלה אני חוזר מהשורה התחתונה שאיתה התחלתי, ש או בגלל שאני אוהב את הספרים, שזה תמיד בעיה לאבד לקולנוע ספרים שאתם מכירים ושהשפיעו עליכם ושכאילו טפטפו עמוק לתוך הדמיון שלכם ודמיינתם אותם קצת אחרת, ופתאום מישהו אחר מאבד את זה ואתם צריכים מאבד את זה בעין, ואתם צריכים לתווך את הפער בין הדמיון שלכם לבין הדמיון שלו, אז זה תמיד נכון, תמיד יש איזושהי מידה מסוימת של, של, של החזבה, אז אני שואל את השאלה, האם מישהו היה יכול לאבד את, את וולדל באופן כזה שיספק אותי, אבל אני חושב שגם כשאני קורא בקורות של, של אחרים, יש איזושהי נימה מסוימת כללית של אכזבה עקבית מהעיבודים הקולנועיים של, של וולדל, שהם, שהם לא כמו הספרים, ואני חושב שכשראיתי את הסרט החדש של, 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 של רוברט זמקיס, שמאבד את המחשבות, שזה ספר שלא אהבתי, אחד הספרים המאוחרים של, של רואלד דל, וגם סרט שבמקור, כבר היה לו גרסה מ-1990, השנה שבה רואלד דל הלך לעולמו, ניקולס רוג עשה גרסה עם אנג'ליקה יוסטון בתפקיד הראשי, שגם אותו לא אהבתי, כי הוא היה יותר מדי קמפי לטעמי, ו... לא יודע, לא, היה בו משהו מכוער, יש משהו מכוער בספר, יש משהו מכוער בסרט, וזה לא עובר גם בגרסה של, של רוברט זמקיס, אבל אחד הדברים שהבנתי זה שבמאים שמנסים להפוך את, את הספרים של רואלד דל לסרטים, עושים אותם מראש כסרטי ילדים, שזה הגיוני בסך הכל, אבל המעבר מהספר לקולנוע דורש מידה מסוימת של ריכוך. כדי להפוך את זה לסרט שיתאים לילדים, אולי יתאים ל-PG או ל-G או לכל הסיווגים האלה שמתאים לילדים, ושהורים יוכלו ללכת לראות עם הילדים. ואני חושב שאין את הריכוך הזה בספרים. הספרים יש בהם את המימד האפל והמפלצתי והסיוטי הזה, שאי אפשר לאבד אותם לקולנוע, כי אז הם כבר לא יוכלו להיות סרטי ילדים. אז אני לא מנסה לנסח לעצמי שנים, כן, 40 שנה אני מנסה להבין למה הספרים של רואלד דל לא עובדים כל כך בקולנוע, האם כי הם מרוכחים מדי, האם כי הם בוטים מדי, האם, אז יש משהו בתיווך הזה שבו יש את המילים של, של הנייר ושמתרגמים לדמיון, ואז הדמיון הוא תמיד בדיוק ברמה שבה אנחנו מוכנים לקבל אותו. את רמת האפלה ואת רמת האלימות ואת רמת הסרקזם, ציניות, אכזריות שיש בספרים האלה, שהם איכשהו רואלד דל ידע לדייק אותם לגילי 10 עד, אולי אפילו לפני זה, 8 עד 14. ואיכשהו בקולנוע זה נהיה כמעט תמיד קצת ילדותי מדי, עד הרגע שבו לא, אז איכשהו בסרטים זה מאוד לא ברור, וזה נורא ניכר בסרט החדש של רוברט זמקיס. עכשיו, בואו, יש פה ספר של רואלד דל, שאני מעריץ, וסרט של במאי של רוברט זמקיס, אם אתם מכירים את הדברים שאני כותב, את הדברים שאני אומר, הוא במאי שאני משוגע על רוברט זמקיס, הוא במאי של בחזרה לעתיד, אני באמת מנסה להגן עליו בכל מאודי, וגם בשביל עושה סרטים פחות טובים, עשור האחרון הוא עשה לא מעט סרטים פחות טובים, ואני מנסה להבין אותו, אני מנסה לראות איפה, מה הוא ניסה לעשות ואיפה הוא פספס וכן הלאה, ואני באמת, אני האפולוג'ייזר הגדול של, של, של רוברט זמקיס, שיש לו די הרבה מקטרגים, בוודאי בארץ, כי הוא נורא אמריקאי ונורא כזה, הסרטים שלו הם סרטים לרוב שיש בהם אלמנט של נחמה, אבל אני דווקא רואה את ה, גם את הצדדים האפלים שבסרטים שלו, והוא יכול לעשות סרטים כאלה, הוא עשה את What Lies Beneath, סרט האימה עם מישל פייפר והריסון פורד, שהיה בעיניי סרט נפלא, אנשים לא תמיד התלהבו ממנו, היה סרט נהדר, מאוד איצ'קוקי, אז הוא יכול לעשות סרטים אפלים וקודרים ואלימים ופסימיים, הוא עשה את המוות נאלה עם מריל סטריפ וגולדי הון, סרט שהשתגעתי עליו, ממש אהבתי אותו, שבאמת מבחינה, מבחינתי המוות נאלה הוא הכי סרט רועל דל שאני מכיר, הוא לא מבוסס על רועל דל, אבל הוא סרט שהכי מזכיר לי, מבחינה קולנית, את מה שחוויתי מרועל דל בספרות, משהו שהוא הומור שחור פשוט, שהוא גם אלים וגם מצחיק וגם over the top, אבל ממש אהבתי את הסרט הזה, ואני גם זוכר בזמן אמת שהייתי צריך להגן על הסרט הזה מול הרבה מקטרגים שהיו נגדו. אז כשאומרים לי שרוברט זמקיס עושה את רועל דל, אז לא אמרתי אוקיי, לא, כי אני יודע שהוא יכול לעשות משהו בסגנון המוות נאלה, אבל לא, זה לא הלך, זה לא עבד, ובנוסף לזה, שני אנשים שחתומים על ההפקה של הסרט הזה, הם אלפונסו קוארון וגיירמו דל טורו, שוואו, כלומר, קודם כל יש פה שלושה זוכי אוסקר שחתומים על ההפקה ועל היצירה ועל היוזמה של הסרט הזה, וגיירמו דל טורו התחיל לכתוב את התסריט, והיה אמור להפוך את זה לסרט אנימציה, מעניין אותי לראות את גיירמו דל טורו עושה את זה כסרט אנימציה, אולי סרט אחר, ספר אחר של רועל דל. ובסוף הוא העביר את זה לרוברט זמקיס. אז יש פה כל כך הרבה שמות לסמוך עליהם, ויחסית לכל השמות האלה, אחוז ההנאה שלי בסרט היה כל כך נמוך, ואחוז ההתפעלות שלי ממה שהסרט מנסה לעשות ביחס לספר, ששוב, אני אומר, זה גם לא אחד מהספרים שאני חייב של רועל דל. שכל הפרויקט הזה הוא משונה ותמוה בין, אבל אני מנסה לפענח מה השתבש, חוץ מזה, חוץ מהאמרה הזאת, שאני חושב שהספרים שלו פשוט בלתי ניתנים לאיבוד, באופן כזה שהם יכולים להיות גם מתאימים לילדים וגם מתאימים למבוגרים שגדלו על רועל דל. אבל זה לא משפט מספיק טוב, כי איך רוברט זמקיס ואלפונסו קוארון וגיירמו דל טורו לא יודעים את הדברים האלה? אז יש פה שאלה שבאמת שלושה מהיוצרים הגדולים של ימינו בעולם, בקולנוע, לא הצליחו לפצח איך לעשות את זה. טים ברטון לכאורה הצליח קצת עם צ'רלי במלאכת השוקולד, קצת העולם של מפעל השוקולד של ווילי וונקה היה בסדר, עבד, היה שם משהו, לא קיבלתי מהסרט את זה, על זה, את מה שקיבלתי מהספר, אבל היו שם כמה ניסיונות מעניינים ויפים ונכונים בעיניי, מבחינה ויזואלית, מבחינה עיצובית, אבל גם שם, ואני חושב שאולי בדיעבד זה גם הסרט הכי מצליח שנעשה בעקבות ספר של רועל דל, ויכול שבעקבות זה עדיין ממשיכים לנסות. אולי העיבוד הכי נאמן לספר של רועל דל, היה עיבוד של הנרי סליק, שגם אני חושב שטים ברטון היה שותף לו, לג'יימס והפרסק הנקס, עיבוד אנימציה. אז השילוב של הנרי סליק, שבאמת עושה דברים קודרים לילדים, נגיד קורליין, שהוא עיבוד לניל גיימן, שעשה הנרי סליק, זה גם ספר שיש בו משהו מהטעמים שאני זוכר מרועל דל. אז הנרי סליק, או אנימציה, אלה כיוונים שצריך אולי אל שם לחזור ולחפש איך לאבד את רועל דל לקולנוע, אם עדיין רוצים, ואם ילדים לא רוצים לקחת את הספרים של ספריית מרגנית בעריכתו של יחיאם פדן, זיכרונו לברכה. אבל שוב, אם יש לכם ילדים, תנו להם רועל דל, הוא היה אנטישמי, הוא שנה אתכם ואת הילדים שלכם, אבל העניין הוא שאני חושב שהוא שנה את הילדים שלכם, ואותנו כילדים, גם בלי קשר לאנטישמיות, אני חושב שהוא פשוט היה איש כזה ששונא, ושהטקסטים שלו, בדיעבד, היו טקסטים כזה מאוד אנטי ילדים, ואולי גם אנטי העולם, ואנטי כולם. אבל יש בזה משהו, יש, שוב, גם בזה יש איזשהו משהו מזכך, לחוות את המיזנטרופיה הזאת מבעד לעיניים של מישהו שכותב את זה במתיקות וברקות, ולא גדלתי להיות אדם מיזנטרופ, אני חושב, לא גדלתי להיות בריון, אלא הפוך, אני חושב שהבריונים בסופו של דבר מקבלים את מה שמגיע להם, והילדים הקטנים והטובים, והמנומסים והמסורקים, שדואגים להורים שלהם ולסבא וסבתא שלהם, הם אלה שמקבלים את מפעל השוקולד בסוף, וגם את הסיוטים של מאופפילית הזכוכית שפורצת החוצה מהגג ומתחילה לעוף ברחבי העיר, בלי שליטה, נורא מלחיץ. אחד הדברים שלא אהבתי בסרט של טים ברטון הזה, את האומפה לומפה, הם היו חסרי חן, אבל אני כן מאוד מאוד אהבתי את האומפה לומפה בסרט ההוא, מ-1971 של מל סטיוארט, עם ג'ין וולדר, וזה השיר של האומפה לומפה.
For you, oompa loompa doompa dee dee. If you are wise, you'll listen to me.
What do you get when you guzzle down sweets?
Eating as much as an elephant eats.
What are you at getting terribly fat?
What do you think will come of that?
I don't like the look of it.
Oompa loompa doompa dee da. If you're not greedy, you will go far. You will live in happiness too, like the Oompa Loompa Doompa-dee-doo.
Doompa-dee-doo.
וילי וונקה ומפעל השוקולד, 50 שנה לסרט, לא זוכר כמה שנים לספר... לספר עצמו, לא זוכר. אז זהו, אז אני חושב שהמסקנה היא, אל תתעסקו עם זיכרונות הילדות שלכם. סתם בסוף תגלו שהם מאכזבים, ושהם היו אנטישמים. זה היה... או פדופילים, לא יודע. הכל נהיה נורא מסביב. בואו נדבר על עוד קצת סרטים. אני חושב שהיום יש לנו איזשהו משהו... יצא במקרה ספשייל של אחים וורנר ו-HBO Max, הסרט המחשפות של רוברט זמקיס היה אמור לצאת לבתי הקולנוע בשנה שעברה, בהוצאת וורנר ברדרס, ובתי הקולנוע סגורים, אז הם העבירו את זה לשירות הסטרימינג החדש שלהם, כבר באוקטובר, שירות הסטרימינג החדש שלהם HBO Max, וממש השבוע הסרט הזה מגיע גם ל-VOD בישראל, אם אתם בכל זאת רוצים לראות אותו, אז הוא זמין עכשיו גם לצפייה בישראל. וזה מסרט כזה שאני אומר, וואו, אני חושב שכשרואים אותו, כל מי שרואה אותו מבין שהסרט לא היה עובד בשום דרך כסרט מסחרי, מבחינה קופתית, ואז מהבחינה הזאת, זה שוורנר העבירו אותו ל-HBO Max, בטח קידם קצת את שירות הסטרימינג הזה, וחסך להם המון כסף בהפצה, ובשיווק שבוודאי היה יורד לטמיון עם הסרט הזה, כי זה סרט שהיה פשוט פלופ, היה נכשל לגמרי, אין לי שום ספק בזה. אן הת'אווי היא המכשפה הראשית, אוקטביה ספנסר היא הדודה של הילד שהופך לעכבר, וקריס רוק מדבב את הדמות של הילד שהופך לעכבר בבגרותו, בתור מי שמספר את הסיפור בדיעבד ובגיל מאוחר. אבל פשוט סרט חסר חן, זה הדבר היחידי שאני יכול להגיד עליו. אז אני רוצה להישאר עם HBO Max, שהסרטים ש-HBO Max עדיין לא זמינה לצפייה בישראל, לא יודע מתי הם יגיעו, אבל הם ודאי שמעתם מעבירים יותר ויותר סרטים שהיו אמורים לצאת לבתי הקולנוע של וורנר לשירות הסטרימינג HBO Max, אז אם אתם יודעים איך להשיג את הסרטים האלה לצפייה, אז אתם יכולים, אבל קחו בחשבון שהסרטים האלה כן יגיעו לישראל באיזושהי קונסטלציה, כמו שהמחשפות הגיע עכשיו ל-VOD, אז יש סיכוי שהסרט או שניים שנספיק לדבר עליהם בחלק השני של התוכנית, גם יגיעו לישראל או ל-VOD, או אפילו לבתי הקולנוע, אם באמת בתי הקולנוע ייפתחו בשבועות הקרובים, כפי שאמור לקרות. בתקופה הזאת. אז יש לנו כבר מין ביקורת למפורע של שני סרטים שאני מניח שיגיעו בקרוב לישראל, והסרט הראשון שביניהם נקרא הדברים הקטנים, The Little Things, מין מותחן, סרט אימה, או כמו שאמר ג'רד לטו בראיון, לא חושב שזה דבר טוב להגיד מבחינה שיווקית, אבל אני חושב שהוא קלה בול וחסך לי עבודה כמבקר לנסח את הכותרת של הסרט הזה, הוא אומר, זה כמו מותחן משנות ה-90. ונכון, יש באמת בסרט הזה משהו שקצת מזכיר את הסרטים משנות ה-90, סרט שאני יכול לדמיין את קלינט איסטווד מביים בשלב מסוים, ואני חושב שהוא גם היה אמור לביים את זה במתישהו, באיזשהו שלב ופרש מזה. מי שכתב את התסריט וביים את הסרט הוא ג'ון לי הנקוק, שהוא תסריטאי שאני מאוד מחבב, הוא כתב את הצד האחר, או הצד השני, הצד האחר, הסרט שנתן את האוסקר לסנדרה בולוק, סרט הספורט של סנדרה בולוק, והוא כתב סרט נורא יפה, סרט ספורט מאוד יפה שנקרא The Rookie, עם דניס קווייד, סרט מאוד מרגש, והוא כתב, שותף לתסריט של Saving Mr. Banks, להציל את מר בנקס לדיסני. והוא מין תסריטאי שבדרך כלל הסרטים שלו הם מאוד מאוד אופטימיים, חיוביים, אוהבי אדם, ויש בהם גם איזשהו אלמנט, תמיד הרגשתי שיש בסרטים שלו שראיתי שהוא כתב, הוא כתב וביים, וקצת בזכות The Rookie, שהוא באמת מאוד סרט כזה לכל המשפחה, שמראה את הדבר הזה שיש אפשרות להזדמנות שנייה לבן אדם, זה על מישהו כזה שמגיע לשחק בייסבול בגיל מבוגר ו... הופך להיות שחקן בולט בבייסבול, ובמידה מסוימת גם הצד השני, The Blind Side, נדמה לי, קראו לזה. The Blind Side קראו לזה באנגלית, אבל נדמה לי שהצד השני קראו לזה בעברית. הסרט עם סנדרה בולוק, גם דרמת ספורט על גאולה. אני חושב שזה מה שג'ון לי הנקוק עושה בתסריטים שלו, הם סרטים כל אמריקאים, מאוד אמריקאים, מאוד שעוסקים באמריקנה ממש, בחיים של האנשים בדרום, האנשים הפשוטים, ואנשים שגם אנשים שיש בהם אמונה, ושהם מחפשים גאולה, ומחפשים הזדמנות שנייה, והוא נותן להם. ולכן לראות אותו עושה סרט מתח ואימה, וסרט מאוד אפל, על בלש שמנסה לפצח תעלומה על רוצח סדרתי, זה מעניין, כי זה לא נראה כמו הדבר שאתם מצפים מג'ון לי הנקוק לעשות בסרטים שלו, כי לא ראיתי אלמנט אפל בסרטים שלו מאלה שראיתי. הוא איש לא אפל, אני חושב. והנה מגיע הסרט מאוד אפל שלו, ומתעסק בזה בשאלה על רוע, אם יש רוע. עכשיו, שוב, אם אתם אנשים של אמונה, והוא באמת מגיע מכיוון מאוד מאוד דתי, פרוטסטנטי, והרבה דמויות שלו הם גם דמויות מאמינות דתיות, אז אם אתם מאמינים בגאולה, אתם גם מאמינים בקיומו של רוע. כלומר, דבר מגיע משני, אז אני מבין מאיזו תפיסת עולם זה מביא, אבל זה מגיע, אבל זה מפתיע אותי שהוא נוגע בה. בצד הזה. לפני רגע דיברנו על הסרט אחר ב-HBO Max, על מחשפות, שיש בו שתי שחקניות שזכו באוסקר, אין הדווי ואוקטביה ספנסר, והנה סרט נוסף של אולפני וורנר שיוצא לשירות HBO Max, ויש בו שלושה שחקנים זוכי אוסקר. זה די מדהים לקבץ שלושה שחקנים זוכי אוסקר לסרט אחד. זה אומר שהליהוק היה... שזה פרויקט יוקרתי בעיני וורנר, כלומר, לא צריך לזלזל בו, ואני לא רוצה לזלזל בו. זה סרט שאם הולכים איתו, הוא גם מגיע למקום מעניין. זה דנזל וושינגטון, בתפקיד הראשי, ולצידו רמי מלק, שזכה באוסקר על... דנזל וושינגטון, יש כבר שני אוסקרים, נכון? ולצידו רמי מלק, שזכה באוסקר על רפסודיה בוהמית, כשהוא גילם את... את פרדי מרקורי, וג'רד לטו שזכה באוסקר על The Texas Buyers Club. והוא החשוד ברצח, בסדרה של רציחות, באותו רוצח סדרתי, בסדרה של רציחות שלא פוענחו באיפשהו בקליפורניה. דנזל וושינגטון מגלם שוטר שנכנס כל כך עמוק לחקירה שהיא פירקה לו את החיים ופירקה לו את הניסויים ושיבשה לו את הקריירה וגרמה לו לצאת לגלות, למקום לשיטור, להיות שוטר במדים, בעיירה קטנה, חסרת חשיבות, והוא כזה ממש נמצא שם כמין גלות וכמין כפרה על המקרה הזה שהוא לא הצליח לפתור ושפירק לו את החיים. והוא מגיע בחזרה במקרה לאיזושהי שליחות שהיא לחלוטין פחותה ממעמדו ומערכו, לאותה תחנת משטרה שבה הוא שירת, כדי סתם להביא משהו, שולחים אותו כי הוא מכיר את המקום. זה האופן שבו הוא מגיע חזרה לתחנה, טיפונת מאולץ, אבל ככה הסרט מתחיל, ושם הוא מתוודע לזה שהם נמצאים בעיצומה של חקירה נוספת, על איזשהו סוג של סדרת רציחות שהם שלא מצליחים לפתור, והוא לא יכול שלא להימשך פנימה לתוך החקירה, בייחוד כשהחוקר הצעיר, רמי מלק, רוצה את הניסיון שלו ואת הידע שלו ואת האופן שבו הוא מזהה דברים בזירת הפשע ומזמן אותו. ובאמת סרט אפל, שבאמצע הסרט הם מגיעים אל הדמות הזאת שמגלם אותה ג'רד לטו, דמות מאוד מאוד פריקית, מאוד משונה. אנחנו נמצאים עכשיו בדיוק 30 שנה משתיקת הכבשים, אז יש משהו באופן שבו ג'רד לטו מגלם את הדמות הזאת, שקצת מזכירה את בפלו ביל בשתיקת הכבשים. ואני חושב שזה גם איזשהו סוג של הומאז' שצריך לשים לב אליו, בדמויות אחרות לגמרי. אבל יש משהו שהזכיר לי בדמויות האלה, בזה שהם מלחיצים עוד לפני שהם עשו משהו. ואז נשאלת השאלה, א', האם הוא עשה את זה? החשוד? וב', מה יעשו שני הבלשים כדי להוכיח את זה? כלומר, עד כמה שני הבלשים יהיו מוכנים לעבור על החוק כדי להוכיח את מה שהם יודעים? ופה גם צריך להוסיף את השאלה, את התעלומה שאנחנו שואלים את עצמנו הצופים, עד כמה הם יהיו מוכנים לעבור על החוק כדי להוכיח את מה שאנחנו חושבים שהם חושבים שהם יודעים. וזה החלק המעניין של הסרט. החלק המעניין הוא החצי השני שלו, שבו אתם מתחילים להבין מה הסיפור של ג'ון לי הנקוק, ולמה הסרט הזה עניין אותו לכתוב ולביים, למרות שיש בו משהו מאוד אפל. זה באמת הנושא של חיפוש אחר גאולה. וכשאני מגיע לחלק הזה של הסרט, אז יסתדר לי, כי באמת יש פה דמות, הדמות הראשית, דנזל וושינגטון, הוא איש מאמין, אבל איש שנמצא בקונפליקט בין האמונה שלו ובין העבודה שלו כבלש, כשוטר, ששם הוא מוכן לעבור על כל החוקים ועל כל הדברים שהוא מאמין בהם, כדי לפצח את התעלומה, כי הוא מאמין שהצדק והטוב לצידו. ואז יש את השאלה אם זה נכון. האם באמת אפשר במרכאות לקחת את החוק לידיים או לעבור על החוק מתוך אמונה בצדקה שלך? האם אתה יכול להיות השופט? עכשיו, זה טריקי, כי כדי לדבר על הסרטים האלה ועל מה הם באמת אומרים, צריך לדבר על הסוף שלהם. ואני לא מאוד רוצה לדבר על הסוף, כי זה לא שזה סוף מפתיע, אלא זה לא הסוף המצופה, אני חושב. זה לא טוויסט, אבל הסרט הולך לכיוון אחר ממה שנדמה היה בתחילה, כי הוא מדבר על הגאולה של השוטר, ולא על הגאולה של הקורבנות. זה מה שנהיה מעניין לזה. ואז נשאלת השאלה, מה מחיר הגאולה? מה המחיר, איזה מחיר הנשמה משלמת כדי לזכות בגאולה הזאת, לזכות בתיקון? ואז השוטר מבין שהדרך שלו להמשיך את מה שהוא עושה, זה לתקן את מה שהוא עשה בעבר. כלומר, זה תמיד, זה הרעיון של הגאולה. הוא חוזר למקום שבו האחים שלו התפרקו, והוא יכול להושיט עזרה מישהו אחר, ולא להוביל אותו למקום שבו הוא היה כמה שנים לפני זה, כשהוא כזה נפל לתוך הבור הזה של ה... שלתוכו הוא נפל, שבגללו הוא כזה פירק את המשפחה שלו, פירק את הקריירה שלו, והוציא אותו למין גלות כזה כפויה מהעולם. אז האופן שבו הגיבור דנזל וושינגטון מתקן את עצמו ועושה תיקון דווקא לצד, לתיקון בלשי, עוד חלק המעניין בסיפור, ולכן הוא מסביר מה עושה ג'וני הנקוק בסרט הזה, שזה לא באמת סרט של רדיפה אחרי רוצח סדרתי, אלא תיקון עצמי. שגם אם חושבים על זה, גם שתיקת הכבשים הוא כזה, שבה הרוצח עוזר לשוטרת, לבלשית, לקלריס, לגאול את עצמה ולטפל בבעיות שלה, אבל זה תוך כדי פתרון תעלומה. ופה, איכשהו התעלומה, זז הצידה באיזשהו שלב, ואנחנו נשארים עם הסיפור של השוטרים. אז אני חושב שאם מתכווננים לזה, אז הסוף הזה שיש בו משהו מינורי, הוא מעניין. הוא מעניין, ואז הוא מסתדר גם עם הסרטים האחרים. למרות האפלות שלו, ולמרות העובדה שהגאולה שם היא לא באמת גאולה אמיתית, היא מסתדרת עם הסרטים האחרים, שוב, המאוד דתיים שעשה ג'ון לי הנקוק לפני זה, וזה סרט עם פסקול נהדר של תומאס ניומן, צילום אפל ויפה. באמת, יש בו משהו מיושן בסרט הזה, והוא לא מאוד קצבי, הוא לא עובד במלוא, אבל הוא אפקטיבי, וגם אני חושב שבסופו של דבר, אם נשארים איתו, הוא סרט שעתיים, אבל אם נשארים איתו, ומבינים שהוא לא סרט אימה, בהתחלה נדמה שהוא כזה מתח ואימה, אבל הוא לא. מתי שהוא מבינים שהוא לא, ממש, הוא מתח, הוא מותח, אבל הוא אחר, הוא הולך לכיוון אחר, והכיוון האחר הזה נורא מצא חן בעיניי. גם האופן שהוא מבוים, וגם האופן שהוא הולך לשם, והכיוון הזה שהעלילה פונה שמאלה, במקום ללכת ישר. אז זה סרט מעניין. לא מאוד טוב, אבל הוא מעניין, כי הוא הולך לכיוון לא צפוי, ולא בנאלי, בסופו של דבר. זה נקרא The Little Things, הדברים הקטנים, ב-HBO Max, אם אתם שומעים אותי בחול, אז בשירות HBO Max, אם אתם שומעים בארץ, אתם יכולים להשיג את הסרטים של HBO Max, אז אתם יכולים לראות אותו, ואם יש לכם סבלנות, אז אני מניח שבאמת, עניין של שבועות, והוא יהיה זמין בישראל באיזושהי קונסטלציה, בין אם ב-VOD, או אפילו בבתי הקולנוע, כי זה סרט שנורא קל לעשות לו פוסטר, דנזל וושינגטון, ג'רד לטו ורמי מלק, נשמע משהו שיכול להיות איזשהו סוג של להיט קטן אפילו בארץ. טוב. יש שירים שנדבקים לי בראש, ואני חייב לנגן אותם, למרות שאין סיבה, הוא לא קשור לסרט שדיברנו עליו, והוא לא... אין לי חגיגות כך וכך שנים לבחורתו. למשל השיר הזה. שאני פשוט נורא נורא אוהב, זה הכל. Nothing was good. ביום ראשון יחולקו, בלילה שבין ראשון לשני יחולקו פרסי גלובוס הזהב, שזה פרס שתמיד בעייתי לי איתו, והשנה יותר מאי פעם, כי כל הדברים שאני אומר נגד הקבוצה הזאת, 87 אנשים שמחלקים גלובוס הזהב, הכל מתברר כנכון, קבוצה בעייתית, אבל עדיין הם אלה שכן עוזרים לצמצם את המרוץ לאוסקר, אז אני לא סומך על השיקול דעת שלהם ועל הפרסים שלהם, אבל עדיין אם רוצים לעשות איזשהו סוג של תחזיות לאוסקר, אי אפשר להתעלם מזה של גלובוס הזהב. יש איזושהי השפעה או איזושהי יכולת לחזות כל מיני דברים שיקרו באוסקר, אז זה יהיה מסקרן. בתוכנית הבאה שלנו, שכנראה תהיה בשבוע הבא, בלי נדר, נראה, יש בעיה, אבל כנראה תהיה בשבוע הבא, אנחנו נדבר על נומדלנד, שהסרט המועמד המוביל, שיהיה אמור להיות הסרט המועמד המוביל לזכייה באוסקר. נדבר על זה בתוכנית הבאה של סינמסקופ, ואנחנו מסיימים עם עוד שיר שאני מאוד אוהב. ועד כאן, מספר 286 בסינמסקופ ברדיו הקצה, עם אלוויס קוסטלו. לא, גלובוס הזהב ביום ראשון, בלילה שבוע ראשון לשני, ואנחנו נהיה פה כנראה בשבוע הבא, בלי נדר.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.